מוצ"ש הקרוב, עולים לירושלים. מנחם טוקר פותח את חודש כסלו במופע ענק בשידור חי עם שלמה ברונר ותזמורתו והזמרים שלמה כהן, ישי לפידות, רולי דיקמן, אלי הרצליך, אמירן דביר, אהרון רזל, משה לוק, נפתלי קמפה, עמיחי סובר, יוסף חיים בוסקילה ונחמן גולדברג. האירוע יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש הקרוב החל משעה 9 באולמי מונדיאל, רחוב בית הדפוס 13 ירושלים. הכניסה חופשית, האירוע לגברים בלבד.
כל חי תמיד איתי כוחה.
אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
השבוע יגיע לקיצו עניין הבחירות. ביום שלישי, שבכמה וכמה ערים הסתיים הסיבוב השני של הבחירות לרשות העיר, אולי נחזור סוף סוף לשפיות הישראלית, שגם ככה היא לא משהו. אבל תחשבו כמה פעמים שמעתם את המילה בחירה בחודשים האחרונים. כמה פעמים שמעתם שהבחירה שלכם ביום הבחירות תשפיע על כל השנים הקרובות שלכם? כמה פעמים הסבירו לכם שבחירה אחת קטנה בפתק אחד לבן יכולה לקבוע אם החיים שלכם יהיו טובים או פחות? ועכשיו שיום הבחירות מסתיים לו, השאלה הגדולה היא מה קורה עם שאר הבחירות שלנו? הבחירות הכאילו פשוטות שלנו, אלה שלא נראות כל כך דרמטיות, אבל כולנו יודעים שבסופו של יום הן האחראיות והמשפיעות על המשך חיינו, לפחות כמו הבחירה לרשות עיר. מה עם הבחירות הרגילות שלנו, שהתוצאות שלהן משפיעות עלינו הרבה יותר ממי יהיה האיש שינהל את המערכת המוניציפלית במקום בו אנו מתגוררים? כשהמילה בחירה היא כה רצינית, כה חשובה, כה מחליטה, ראוי לזכור בסיומו של יום הבוחר הארוך הזה שנמשך עד השבוע, שבחירות רבות, לא פשוטות, חשובות ובסיסיות, עדיין ממתינות לנו בפתח חיינו. וגם כאן, הבחירה היא חשובה, דרמטית, וכל קול, כל קול, קובע.
היא רצון מלפניך השם הבוחר בשירי זמרה שנזכה להרים כל זמרה למה יהיה לנו כוח לזמר לפניך זמירות ושירות בקול נעים וערב מנותינו ננגן כל חיינו כאשר אהבת יהי רצון מלפניך השם הבוחר בשירי שנזכה להרים כל זמרה למען יהיה לנו כוח לזמר לפניך זמירות ושירות בקול נעים וערב ונגינותינו ננגן כל חיינו כאשר
ערב שבת קודש פרשת תולדות שלום שלום לכם אז אם כבר מדברים על ענייני בחירות ובחירה, קודם כל תודה שבחרתם להיות איתנו בשעה וחצי האחרונים של השבוע, בשעה וחצי שלפני כניסת שבת המלכה. אישי בשישי של סוף שבוע הזה, אני ישי לפידות מעבר למיקרופון, שמחים מאוד לארח אתכם, לפגוש אתכם, להנעים לכם את השעה וחצי האחרונה. וכמובן שאנחנו נהיה כאן עד השעה, כמעט עד השעה 4, אישי בשישי, שעה 3, בכל ימי השישי בשנה, חורף וקיץ בעזרת השם, והנה אנחנו כבר הולכים ומתקצרים בזמנים, שבת בעוד שעה ו-20 ומשהו דקות בתל אביב, ירושלים עוד קודם. מה נאמר לכם? ברוכים הבאים בצל קורתנו. אנחנו נדבר על כל ענייני השבוע שחלף ושיהיה, וכמובן על שבת המלכה ופרשתה שעומדים בפתח. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, רדיו קול חי 93 FM 92.8, הנה מתחילים. לכו נרננה לשם. אז כפי שפתחנו ואמרנו, זהו זה. בעזרת השם, ביום ג' הבא, עלינו לטובה, מסתיימת הסגה הגדולה, ויוכתר ראש עיר חדש לירושלים, ולשאר הערים, אשר אורחות סיבוב שני של בחירות לרשות העיר. ולא סתם נקעתי בלשון של ירושלים ושאר הערים, כי נדמה ובירושלים, עיר הבירה של עם היהודי, מתחולל עשי. וההרגשים והרגשות מרקיעים שחקים ועולמות. אז לא ניכנס כאן לכל הפרשייה ששמה בחירות בירושלים, אבל האם הכל שם בא מלב דואב ודואג לתורת השם ולקידוש השם? אני לא יודע. אין לי אלא את דבריו המהירים של ידידי הרב יעקב בית פרידמן, שכתב השבוע כך: אם ישנה סיבה לחשבון נפש ממסע הבחירות האחרון, יצריו ויסוריו, זו הפיכת הוראתם הקדושה של גדולי וקברניטי ישראל למשחק אקשן של יצרים רעים ואש זרה. ולא נאריך בזה, כי למרבה הצער קשה לי להאמין שיהיה בנמצא פה מישהו שיחלוק על דבריו של הרב פרידמן, כי יש כמובן, לא נכליל, יש כמובן את האנשים שדבריהם והוראתם של גדולינו משפיעים ומחליטים להם את חייהם, וברור שכך צריך להיות. אבל כל האקשן מסביב, כפי שמספר הרב פרידמן, הוא כולו, רובו, חלקו, סוג של אש, אש זרה. וחשבתי השבוע שלאדם דתי אין בחירות פעם בשמונה או ארבע שנים. לאדם ששומר תורה ומצוות יש מערכת בחירות יומיומית. כל בוקר, כל יום הוא יום בחירות חדש. האם לעשות את זה? האם לנהוג כך? מה ההלכה מסייגת לגבי הדין הזה או האחר? האם אפשר פה להגל פינות או לא? כל יום הוא יום הבוחר. והתורה נותנת המלצה פשוטה, חמה וכל כך אנושית. ובחרת בחיים. ויש עוד דבר. בבחירות האחרונות, האמרה אולי הגדולה ביותר, הנפוצה ביותר, החשובה ביותר, הייתה כל כל קובע. והאמת היא שבסופה של מערכה, ראינו כמה האמרה הזאת נכונה ומדויקת. בכמה ערים בישראל הוכרעה ההחלטה על ידי קולות בודדים. קולות בודדים שהיו שייכים למנהיג הנבחר. לפעמים כמה עשרות, תחשבו, מתוך אלפים, מתוך עשרות אלפים, 3, 4, 5, 100 קולות הכריעו את הכף. תחשבו אם אותם קולות, ה-20, 30, היו באותו יום מתעייפים, מתחלעים. אם באותו יום היו אומרים כמה מהבוחרים, טוב נו, מה הקול הבודד והיחיד שלי יכול להוריד או לעלות? יאללה, נצא לטיול, נו, ברור שהמנהיג הזה או המנהיג ההוא ייבחרו היום, והם לא היו באים. אולי המועמד המתחרה לזה שאהוב עליהם היה לוקח? אולי הם היו מצליחים למנוע סיבוב שני? לפעמים ההחלטות שלנו בחיים הם כל כך נראים לנו, החיים וההחלטות נראים לנו כל כך פשוטים, כל כך לא רציניים, כל כך, נו, מה נעשה את זה או את זה, בוא נלך לכאן. רוצים דוגמה? תחשבו על אותו אחד שהחליט באותה דקה מסוימת לרדת מהבית, ובאותה שנייה מסוימת לחצות את הכביש, ובאותה שנייה מסוימת הנהג שמגיע לא מסתכל ב... על ההגה או על הדרך, מסמס או מעיין במשהו אחר באוטו, ויש פגיעה. הרי ההחלטה של שנייה הייתה מונעת הכל. אם שנייה לפני זה הנהג היה מחליט להסתכל על הכביש, או שנייה קודם הבן אדם היה מתעכב לשתי שניות בבית, רגע, שנייה, לפני שאני יוצא, איזה דלתות נפתחות ונסגרות היו מתחוללות בעולמנו. אז כמו שפתחנו, כשאנחנו מסתכלים או מסכמים את מערכת הבחירות האחרונה, יש ודאי מסקנה אחת שכדאי לקחת לדרך. כמה כל בחירה חשובה היא בחיינו? כמה כל קול קובע, וכמה אנו צריכים להיות מדייקים ומחושבים על כל בחירה מהבחירות הכאילו פשוטות שיש לנו בחיי היום-יום שלנו. פרשת השבוע מחר אנחנו מוצאים את עשיו ואת יעקב. עוד בשעת היותם ברחם אמם, מבינים כבר כל הסובבים שמדובר כאן בשני ילדים מיוחדים שכל אחד הולך בדרכו. הסיפור הזה פשוט מביא אותנו שוב אל הנושא העדין, המיוחד, הכל כך מדובר ברחובותינו ובהיכלינו בשנים האחרונות, במיוחד בשנים האחרונות, חינוך הילדים. איך להתייחס לילד הטוב ולילד הפחות טוב? כי אתם זוכרים, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. בימים האחרונים סיים מרן שר התורה, הגאון רב חיים קניבסקי, ללמוד מסכת בבא מציעא בחוק הלימוד הקבוע. וכמה ימים קודם לכן, כשהוא אחז בלימוד בפרק המפקיד, היה לו יום עמוס במיוחד. מפעם לפעם הייתה הפרעה אחרת מהנושאים שעומדים על הפרק בנושא הבחירות. בנוסף, היה לגאון רב חיים, היה עליו להשתתף באותו ערב בכינוס עם גדולי ישראל, אבל כשעצר לרגע מהלימוד כדי לטעום משהו, כך מספרים מקורביו, אמר רב חיים קנייבסקי את הדברים הבאים. באחת הכיתות בילדותי בחדר, היה לנו מלמד מאוד טוב, שהיה מושיב את הילדים בכיתה על פי סדר חוכמתם. מי שלמד הכי טוב והיה הכי חרוץ, הכי שקדן, ישב ראשון. ולידו ישב זה שלמד כמעט כמוהו. וכן הלאה לפי סדר החוכמה והשקדנות. היה ילד אחד מצוין מאוד, שישב מהראשונים ממש, כך סיפר שר התורה. אבל פעם אחת הוא התנהג לא כראוי, והמשגיח רגז, המלמד רגז, העניש אותו והעביר אותו לשבת בסוף השורה. הילד, שאני מזכיר לכם, היה מהמצוינים ומהמיוחדים, מאוד נעלב מאותו אירוע דרמטי מבחינתו, ומיד לאחר העונש הזה, הידרדר בלימודיו, הפסיק ללמוד, ולאחר מכן יצא לתרבות רעה. כך מספר רב חיים. ואומר להם קורביו, כמה צריך להיזהר כשמאנישים ילד, וכמה צריכים לבדוק האם העונש שמטילים עליו הוא עונש שהילד יוכל לעמוד בו, להיתקן על ידו ולא להישבר ממנו. ולאחר מכן חזר רב חיים קנייבסקי ללימודו, לתלמודו. תגידו אתם כמה פעמים בחופזינו, בזעמנו או בכעסינו, הענשנו את הילדים שלנו בעונש שלא בטוח שהם עומדים בו. שהפרופורציה לרגזנות ולכעסים שלנו, שאולי היו בכלל ממקורות אחרים באותו רגע, כן באמת הצליח לתקן את הילד, או יותר להעמיק בו את השבר. כמה פעמים במקום ללמד את הילד בינה והשכל אחרי מעשה רע, רק נכנסנו בו. כמה פעמים במקום לחנך וללמד, רק החמרנו מצב בצעקות ובגערות. הרב מינצברג, שנפטר לפני שבוע וחצי, היה מגדולי מחנכי הדור. ערב חנוכה לפני 4 שנים, עלה אליו העיתונאי אהרון קליגר, ושח איתו על ענייני חינוך, משום שהרב מינצברג עמד בראש המתמידים, אולי בית או מוסד החינוך המיוחד, הגדול, ואומרים הטוב ביותר באזור ירושלים. ושואל אותו קליגר, את הרב מינצברג, מהו הדבר שמושך את לב רבבות ילדי ירושלים לזרום מרצונם הטוב אל המתמידים? ועונה לו הרב מינצברג, יש והיה לנו מוטו חשוב מאוד במתמידים, ואשר אנו פועלים על פיו עד היום הזה. והיסוד הוא נעימות. זהו המוטו המרכזי שלנו, לא לגעור, לא לצעוק, וחלילה חלילה מלהקות את התלמידים. נעימות, הכוונה היא שגם כשמדברים עם הילד, זה רק באופן חיובי. נניח ואנחנו רואים שהילד לא מתפלל כראוי. אנחנו לא שואלים אותו, למה לא התפללת היום? לא מעירים לו באופן שלילי, אלא להפך, אומרים לו, וואו, אתה מתפלל כל כך טוב, אתה יכול יותר טוב. עדיף גם לא להעביר ביקורת, לא להעיר מילה, רק כשהוא עושה מעשה טוב, מחמיאים. זוהי דרכנו. מוסיף העיתונאי אהרון קליגר ושואל, בניגוד למה שהיה מקובל בדורות הקודמים, שכפי שהמליץ שלמה המלך עליו השלום, חוסך שבטו שונא בנו, זו דרך חדשה הדרך הזו. ועונה לו הרב מינצברג, בחזל רואים שבהנהגת החינוך יש מקל ויש מקל. יש מקל של נועם ויש מקל חובלים. אז בדורות הקודמים היה מקל חובלים. זה אולי גם התאים לעבר ההוא, אבל לא לדורות שלנו, לדורות החלשים. היום יש לנקוט עם הילדים רק במקל של נועם. הדרך החריפה לא הוכיחה את עצמה, לא בדורות שלנו. היום חייבת להיות דרך החינוך אך ורק בדרכי נועם. בעבר הייתה דרך של שילוב, של שמאל דוחה וימין מקרבת, אבל היום דרך החינוך המתאימה לדור היא רק ימין מקרבת. בחינה של בחבלי אדם המשכם באבותות אהבה. צריך להגביה ולרומם את התלמיד, וחלילה לומר לו, למה אתה לא כמו פלוני? למה אתה לא כמו הוא? כי אז זה מיד מפיל עליו יאוש. אני רק עוצר שנייה את הדברים, ומספר לכם שמדובר ברב מינצברג, ובמוסד המתמידים, שעל פי דעתם ומחשבתם הראשונית של הרבה אנשים, מהמוסדות היותר קיצוניים, היותר מחמירים בארץ, בציבור שלנו החרדי, והנה הדברים המיוחדים והנעימים האלה. שואל אהרון קליגר את הרב מינצברג לסיום, למתי שייך הכלל של זרוק מרה בתלמידים? הרי צריך לפעמים לעורר את התלמידים גם בדרך גערה. והרב מינצברג לא מרים ידיים, לא נכנע, הוא מספר. מרן פוסק הדור, הרב אוירבך שליטה, רב שלוים זלמן, היה מתנהג בחביבות מרובה ובנועם עם תלמידיו. מעולם לא גער בהם. מעולם לא העיר. גם כאשר לא נהגו כשורה, גם כאשר לא הקשיבו לדבריו, מעולם לא גער בהם. שאלו פעם את רב שלוים זלמן, מה עם זרוק מרה בתלמידים? אמר להם, לזה מספיק פעם אחת בשנה. היום אסור למחנך להיות קפדן. הייתה בעבר, מספר רב מינצברג, אספה בבני ברק של מחנכים בראשות מרן הרב שטיינמן. וגם הרמים של הישיבה שלנו, של המתמידים, נכחו שם. והיה שם רב אחד, רם, שהיה מטבעו קפדן ומחמיר. והוא שואל את הרב שטיינמן, מה לעשות? שכן הוא משתדל שלא לגעור בתלמידים, אבל יש מהם שמרגיזים אותו, מבלבלים את כל הכיתה, והוא מקפיד עליהם, והוא כן מתנהג ברוגזה ובגערה. אמר לו הרב שטיינמן לפני כולם, אז אסור לך להיות רם, ואסור לך להחנך תלמידים. אם אין לך דרך נעימות, ולפעמים יוצא אתה מכליך אפילו שצודק אתה, אל תהיה מחנך.
Oh,
השיר הזה נקטע לנו באמצע. טוב, יש גם שירים כאלה. הוא היה צעיר, מבית שנחשב בית טוב, תלמיד מצליח, אבל הוא היה מרדן, בדק גבולות, בעת בכל סמכות, לא יכל לקבל מרות. כך מספר אחד מגדולי המחנכים של דורנו. לילה אחד קיבלתי טלפון. מישהו ראה אותו ברחוב, זרוק, לא ממוקד, אבוד. לא היססנו. שניים, שלושה אנשי חינוך יצאנו לאסוף אותו, להחזיר אותו הביתה. למחרת הוא הגיע עם ההורים לישיבה. כמה דקות אחרי שהפגישה החלה, ההורים ביקשו לדבר איתי בארבע עיניים. תראה, הם אמרו, אתה חייב להבין, זה לא הוא. זה לא, הוא ילד טוב, הוא ילד אחר לגמרי ממה שאתה חושב. גררו אותו, פיתו אותו, זה הילד ההוא, החבר שלו, מהשכונה ההיא, זה לא בא מהבית שלנו. ההורים לא ראו, אולי לא רצו לראות. נדהמתי מהעיוורון, מספר אותו איש חינוך. כשאנחנו מדברים על הילדים ועל הבנים ועל חינוכם, על איך הם ואיך צריך להתייחס אליהם, לפעמים הבעיה היא לא בילדים, לפעמים הבעיה היא בהורים. במהלך השנים, מספר אותו מחנך, פגשתי מאות רבות של הורים עיוורים, עיוורים מרצון. אנשים שלא רוצים או אין להם אומץ להסתכל למציאות בלבן של העיניים. זה מסוכן יותר מחוסר אונים, מסכם אותו מחנך. כי מי שלא רואה את האמת, לעולם לא יצליח לתקן מציאות. מחר בבוקר אנו קוראים בפרשת תולדות, ליצחק ורבקה שני ילדים, יעקב ועשיו. האחד, איש תם, התורה מעידה עליו, איש תם, יושב אוהלים. השני, איש שדה, איש צייד. שני הפכים. המדרשים מדגישים את השוני המהותי בין השניים, ואף על פי כן, יש פער גדול בין ההסתכלות של האבא, של יצחק, להסתכלות של רבקה. ואולי הרעיון תמון בפסוק הבא. ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מרעות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. אני יודע, כולכם מכירים את כל המדרשים והפירושים ביחס של האבא או של האמא לבן הזה או לבן השני, אבל אין מדרש יוצא מדי פשוטו. ואולי, כך ראיתי את אחד מבעלי המוסר שאומר השבוע, אולי יצחק, שהתורה אומרת ותכהנה עיניו, אולי התורה מכוונת לכך שכביכול יצחק פשוט לא הכיר את הבן שלו. הרי עשיו נהג אחרת ליד אבא. הוא היה משעט אותו, הוא היה עובד אותו, היה מדבר יפה לידו. לא בכדי הוא בחר את המילה הנני. ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני. אנחנו מכירים את המילה הזאת, הרי אברהם עצמו ענה לקדוש ברוך הוא הנני. מילה יפה. ויצחק, יצחק רואה על ידו ילד טוב. יצחק רואה ילד שעובד אותו בנחת, משרת אותו בנחת, מדבר עמו בנחת, בכיבוד הורים יפה. זה שמספרים שהוא ידו בכל ויד כל בו, זה בטח רק הסביבה רע. אולי החברים השובבים שמפתים אותו, מושכים אותו, אבל בפנים הורי כזה מתוק, כזה שיינה ינגלה. פעם אחר פעם, אנשים גדולים וקטנים, בגלל ראייה לא נכונה, שאולי הם מבקשים לספר לעצמם, לא מאמינים שהבן שלהם לא הולך בדרכם. לפעמים הורים, אומר אותו בעל מוסר, לפעמים הורים רוצים להיות עיוורים. יש להם אמת נעלה, הם בטוחים שהילד שלהם פועל ללא רבב. ולפעמים, לפעמים פשוט צריך להעיר אותם, לעורר אותם, לומר להם בפנים, תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב וראו את הילד, ראו את המציאות, ראו את האמת, ועכשיו טפלו בה. לפעמים מתוך התנהגות והנהגת הילדים, כן, כן, אלה ללא הבינה, אלה רק המתחילים את דרכם, יכולים גם אנו, המבוגרים, ללמוד בבחינת ומתלמידי יותר מכולם. מחר בפרשת השבוע, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. ראיתי חידוש נפלא שאומר, רמז הוא בכך למה שמתרחש בליבו של כל אדם, שמתרוצץ בו יצר הרע ויצר הטוב, כל אחד מהם רוצה לצאת בהזדמנות שלו. ולפעמים האדם אומר לקדוש ברוך הוא, די כבר, אני לא יכול עם הניסיונות הללו, למה זה הנוחי? אני רוצה לעשות מצוות, אבל היצר הרע גובר עליי בכל יום מחדש. ולכן אומר הכתוב, ותלך לדרוש את השם. שבעזרת לימוד התורה, אדם ינצח את היצר. ככתוב בחזל, אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם ממסרים בידו. וכמו שמובא עוד בחזל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שבוע שעבר השמעתי כאן שיר שנקרא בניי היקרים, שיר חדש של אייל טוויטו. והשיר היה כל כך מתוק וכל כך חזק וכל כך מתאים גם לענייני פרשת השבוע שלנו ולכל התוכנית הזאת שעסקה מן הסתם בענייני ילדים, חינוך ילדים, אולי גם חינוך מבוגרים, שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו בשבוע זה גם עם אייל טוויטו וילדיי היקרים.
ילדים שלי, בורא עולם ישמור אתכם. ילדיי האהובים, ילדיי היקרים, אתם חיים שלי, אתם כל העולם שלי. ילדיי האהובים, ילדיי המתוקים, אני תמיד חלץ איתכם, אתן הכל למענכם, אתן הכל למענכם.
אולי בעצם זה הלקח שאיתו צריכים לסיים את התכונית הזו, שלא משנה מי הילד ואיך הילד, מה הנהגתו ומה התנהגותו, אנחנו ניתן להם את הכל, הכל. וכדאי שהם ידעו את זה. זהו זה חברים, אנחנו עם אייל טוויטו סוגרים את תוכניתנו היום. אני הייתי ישי לפידות איתכם כאן. תודה לאורי כהן שהביא את קולי אליכם כמדי שבוע בתוכנית זו. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם בשבת הבאה, פחות שעה, 15:00, יום שישי, אישי בשישי. הנה כבר בחוץ, ממש בעוד דקות ספורות, עומדת להגיע ולהתרגש עלינו לטובה שבת המלכה, שבת המנוחה. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת ברכה.
אתם כל העולם שלי, ילדיי האהובים, ילדיי המתוקים, אני תמיד קלץ איתכם, אתן הכל למענכם, אתן הכל. מתוקי. אתם חיים שלי, אתם, אתם ילדיי האהובים, ילדיי היקרים. אתם חיים שלי, אתם כל העולם שלי, ילדיי האהובים, ילדיי המתוקים. אני תמיד קלה
למענכם. אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
פרשתנו, פרשת תולדות, מדגישה במיוחד את המאבק שבין יעקב לעשיו. אמנם נכון שהמשך המאבק יבוא לידי ביטוי בפרשיות השבוע הבאות, בעיקר בפרשת וישלח, אבל כבר בפרשתנו אנחנו מוצאים את ויגדלו הנערים, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. הפסוק הזה בעצם מדגיש שיש פה מעין ויכוח, ריב, בין שני הבנים, בין שני האחים, מי אמור להיות החוט המשולש אשר לא במהרה ינתק. כי האבא אברהם כבר היה אב המון גויים במשמעות הרחבה ביותר של המושג. הבן הממשיך שלו הוא בוודאי יצחק ולא ישמעאל, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע כבר לפני שבועיים. עכשיו מי הוא יהיה הבן שדרכו תהיה הדרך הסלולה כדי להביא את העם היהודי לידי ביטוי? וליצחק ברגעים מסוימים נדמה היה כאילו עשיו הוא בעצם הממשיך. עשיו הצליח לעבוד עליו, לשכנע אותו עם כל השאלות הידועות של האח מייסרין את התבן ואת המלח ושאלות מהסוג הזה כדי להדגיש שגם הוא בסדר. אבל רבקה ויעקב יודעים את האמת שעשיו הולך בדרך הקלוקלת. ועל הדברים הללו כותב לנו הפסוק כך לקראת סוף פרשת תולדות, כשיעקב אבינו עוזב את הבית ורבקה יחד עם יצחק מדגישים לו שאי אפשר להישאר כאן, אלא קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואז מוסיף יצחק עוד שני פסוקים של ברכה שנוהגים לומר אותם מדי מוצאי שבת בפסוקים של ויתן לך, וכל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם. מיד לאחר הברכה המיוחדת הזו אומר הפסוק וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. ורשי ידוע ומפורסם כאן במקום אומר על המילים אם יעקב ועשיו, איני יודע מה מלמדנו. מי לא יודע שרבקה היא אם יעקב ועשיו? הרי כל פרשת תולדות עוסקת בכך שיעקב ועשיו הם בניה של רבקה, ויגדלו הנערים והיא עשיו כזה ויעקב כזה וכל הפרשה מסביב לכך. אחי רבקה אם יעקב ועשיו, אומר רשי, איני יודע מה מלמדנו. החתם סופר בהתייחס לפסוק הזה, כמו גם לפסוק קודם, שגם הוא נאמר בברכות, אבל מדובר בברכות הראשונות, בהן ברך יצחק את יעקב כשהוא חשב שמדובר פה בעשיו, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, וישתחוו לך בני אמך. אומר החתם סופר, מה זה נקרא וישתחוו לך בני אמך? מדוע לא נאמר וישתחוו לך בני אביך? אז רשי במקום מסביר בצורה פשוטה מאוד. יעקב אמר ליהודה בני אביך, לפי שהיו לו בנים מכמה אמהות, לכן הוא צריך היה לומר ליהודה בני אביך. וכאן, שלא נשא אלא אישה אחת, את רבקה, אמר בני אמך. החתם סופר, מאידך, מסביר זאת בצורה קצת שונה. והוא אומר, הרי לפני שבועיים כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא בישמעאל כמובן. אבל דרשו חז"ל מהייתור, מהתוספת של האות ב' ביצחק, שהיא באה לצמצם ולמעט ולומר ביצחק ולא כל יצחק, למעט את עשיו מלהימנות על משפחת אברהם. עכשיו אם כן, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק ולא כל יצחק יקרא לך זרה, יוצא אם כן שהקדוש ברוך הוא הפקיע את עשיו מלהיקרא בן של יצחק ונכד של אברהם. ומכיוון שכך, לא יכול היה יצחק לבוא ולומר וישתחוו לך בני אביך, מכיוון שמי הוא זה שאמור להשתחוות? הבן הנוסף, קרי עשיו. אבל עשיו הוא לא בן אביך, הוא לא בן אביו של יצחק, כי ברגע שאמר הקדוש ברוך הוא ביצחק יקרא לך ולא כל יצחק, אז אם כן עשיו אינו נחשב, גם אם ביולוגית הוא בנו, אבל הלכתית הוא לא נחשב לבנו של יצחק, ולכן וישתחוו לך בני אמך, בן אמו רבקה הוא כן, בן אביו יצחק הוא לא. אם כן, אומר החתם סופר, גם ניתן להסביר פה את הפסוק האומר, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו בסוף הפרשה. אומר רש"י על המילים, אם יעקב ועשיו איני יודע מה מלמדנו. בא החתם סופר ואומר, היות ורק רבקה היא אם יעקב ועשיו, ואילו יצחק הוא לא אביו של עשיו, אלא הוא רק אביו של יעקב, לכן לא יכול היה הפסוק לבוא ולומר את המילים אבי יעקב ועשיו, אלא רק על רבקה אם יעקב ועשיו. דומני שהייתי מוסיף על דברי החתם סופר את הרעיון הנפלא הזה. הרמב״ם כידוע בהלכות נדרים כותב שאם אדם נדר להיות נהנה מזרע אברהם, מותר לו ליהנות מבני ישמעאל ובני עשיו. כיוון שזרע אברהם זה רק בני ישראל, אבל בני ישמעאל ועשיו, למרות שהם לכאורה מזרע אברהם, אין להם שייכות אל זרע אברהם. ואינו אסור אלא בישראל, שנאמר, מוסיף הרמב״ם שני פסוקים. כי ביצחק יקרא לך זרע, זה הפסוק מלפני שבועיים, והפסוק וייתן לך את ברכת אברהם, זה הפסוק הנוסף מפרשתנו. שני הפסוקים הללו בעצם באים ואומרים שבני ישמעאל ובני עשיו אינם נחשבים לצאצאיו של אברהם. ביצחק יקרא לך זרע וביתן לך את ברכת אברהם נאמר ליעקב. זה מפקיע את ישמעאל ואת עשיו. הרדבז והלחם משנה שם במקום שואלים, לשמה היה צריך את התוספת של הפסוק וייתן לך את ברכת אברהם כדי למעט? הרי כבר נאמר לפני שבועיים כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק יקרא לך זה כמובן לא ישמעאל, וביצחק ולא כל יצחק זה הרי בא למעט גם את עשיו. ואם כן, ישמעאל ועשיו כבר מנועים להזמנות על זרעו של אברהם. לשם היה צריך הרמב״ם להזכיר שני פסוקים כדי למעט אותם, האחד כי ביצחק יקרא לך זרה והשני וייתן לך את ברכת אברהם. חשוב לומר שגם בהלכות מלכים אומר הרמב״ם, המילה נצטווה באברהם וזרעו בלבד, שנאמר אתה וזרעך אחריך, יצא זרעו של ישמעאל שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרה, ויצא עשיו שהרי יצחק אמר ליעקב וייתן לך את ברכת אברהם. שוב חוזר ומדגיש פה שני פסוקים, האחד למעט את ישמעאל והשני למעט את עשיו. למה אי אפשר היה למעט מאותו פסוק כי ביצחק יקרא לך זרה את שניהם, ביצחק ולא ישמעאל, וביצחק ולא כל יצחק למעט את עשיו? אומרים הרדבז והלחם משנה שם במקום, כשהקדוש ברוך הוא אמר ביצחק יקרא לך זרה, וניתן היה לדרוש, וכך חז"ל דורשים ביצחק ולא כל יצחק, יוצא אם כן שכשיוולדו ליצחק שניים או שלושה או חמישה ילדים, אחד יחשב כן לבנו ואחד לא יחשב לבנו. אבל מי הוא זה שכן יחשב ומי הוא זה שלא יחשב, זה לא נאמר במילים כי ביצחק יקרא לך זרע. ביצחק יקרא לך, זאת אומרת, בתוך יצחק יהיה לך בן שיחשב לזרעך ובן שלא נחשב לזרעך. אבל מי הוא זה שכן ומי הוא זה שלא, עדיין הדבר לא ברור. זה עובר כחוט השני לאורך כל פרשת תולדות, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. לרגע פתאום עשיו הוא רוצה להיות הממשיך, ורבקה אוהבת את יעקב, היא חושבת שיעקב הוא המתאים. ברגעים המפורסמים של הברכות שנדמו היו כניתנים ליצחק, לעשיו, ובסופו של נדמו כאלה שהגיעו ליעקב, שוב כל הוויכוח הזה בין השניים. בסופו שבא לקראת סוף פרשתנו, כשאומר יצחק אבינו, זה שטעה וחשב ברגע מסוים שעשיו הוא הממשיך, וייתן לך ליעקב את ברכת אברהם, כאן הוא הכריע שבי יצחק יקרא לך זרה ולא כל יצחק, ומי בתוך יצחק, וייתן לך יעקב את ברכת אברהם, וכפי שהרמב"ם הלכות מלכים אומר, מכלל שהוא לבדו זרו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה. אם כן, נראה לי להוסיף על דברי החתם סופר את הרעיון הנפלא שלו עצמו בהקשר המסוים הזה. כי הרי בפסוק, פסוק ד' שם בסוף הפרשה, פרק כ"ח, פסוק ד' כתוב וייתן לך את ברכת אברהם. בפסוק הבא מיד אחריו, בפסוק ה', כתוב וישלח יצחק את יעקב וילך פדן ארם מלבן בן ביתו אל ארמי אחי רבקה, הם יעקב ועשיו, אז אומר רש"י, איני יודע מה מלבדנו. אחרי שבפסוק ד' קובע יצחק וייתן לך את ברכת אברהם, אתה יעקב הוא הממשיך, לא עשיו, אלא אתה יעקב. אם כן, באותו רגע ואילך, יעקב הוא זה שנבחר להיות ביצחק, יקרא לך זרע, אתה הוא הזרע. עשיו, אם כן, הוא מחוץ לכל הסיפור. ולכן אומר הפסוק הבא אחריו, מי הוא לבן, בן בתואל הרמי חי רבקה, הם יעקב ועשיו. היא אמא של יעקב ועשיו, אבל עשיו הוא לא הבן של יצחק. רק היא האמא של יעקב ועשיו, ואילו בעלה יצחק הוא לא אבי יעקב ועשיו, אלא אבי יעקב בלבד. כמדומני שכאן, בפסוק הזה, בהשלמה המיוחדת הזו של שני הפסוקים ד' וה', ניתן לראות כיצד ההכרעה באה לידי ביטוי בכך שמיד אחרי וייתן לך את ברכת אברהם, אכן אומר הפסוק אחי רבקה אם יעקב וסב, כדי להדגיש ולומר, היא האמא, אבל יצחק הוא לא האבא של שניהם, אלא הוא האבא של יעקב בלבד, אברהם, יצחק ויעקב, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. שבת שלום. וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
Here they are, baby.
Oy kidai charisod it's lo eso Lvov var khula ve khedvu Min hidin yane bin veloy mar le borchi Es Hashem ha mevoy rai